חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. בלי להיכנס לוויכוח הפוליטי בין שר האוצר סמוטריץ' ושר הביטחון גלנט, אני מבקש להתייחס למחלוקת על תקציב הביטחון. גלנט, שמייצג את עמדת צהל, דורש לאשר את תקציב הביטחון המוגדל לשנים הבאות, ובכלל זה את עסקת מטוסי F-35 עתירת המיליארדים. סמוטריץ' אומר שהוא מסכים שצריך להגדיל מאוד את תקציב הביטחון, אבל הוא דורש שלאור או לחושך מה שקרה ב-7 באוקטובר, תקום ועדה חיצונית למערכת הביטחון, זו כמובן תהיה מיוצגת בה, שתדון בתפיסת הביטחון החדשה הדרושה לנו. האם אנו צריכים באמת עוד טייסת, או שתי טייסות F-35 מול האיום האיראני, או עוד 5 אוגדות משוריינות? לא הגיוני לאשר תקציב בלי לאשר קודם לכן את תפיסת הביטחון ואת בניין הכוח שנגזר מתפיסת הביטחון. זה הנדבך היסודי בכל תוכנית ביטחון לאומי, והתקציב רק מגבה אותה. גלנט והלוי יודעים זאת כמובן, אבל לא רוצים שמישהו יתערב להם בעניינים שלהבנתם רק הם מבינים בהם. והם מיד מאיימים שאם לא יאשרו את התקציב שלהם ואת עסקת המטוסים מיד, הביטחון הלאומי ייפגע. עם כל הכבוד, אחרי שהוא כבר נפגע במשמרת שלהם, נפגע נורא, צריך בקרה חיצונית עליהם.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני השוטר הרע. אז בואו נחזור רגע כמה משבצות אחורה. מה היה לנו שם בהתחלה? היה סרטון. המפיץ הראשי שלו בשלב א' היה מי שמעיד על עצמו שהוא הצינור דרכו בנימין נתניהו מעביר מסרים לציבור. כלומר, חברנו ינון מגל. אחר כך, שלב ב', הצטרף טלנט נוסף, משקל כבד, הבטלן הגולה במיאמי, על חשבוננו כמובן, הלא הוא יאיר נתניהו. שני אלה מפיצים סרטון בו נראה רעול פנים שמחופש ללוחם למילואים, קורא לחיילי ולוחמי צהל לא להישמע לגלנט, אלא רק לנתניהו, כי רק נתניהו כמובן רוצה לנצח את חמאס, גלנט הוא בעצם אוכר, שמאלן ובוגד, אלה כבר מילים שלי. כלומר, יש לנו כאן המרדה על סטרואידים שמפיצים הבן של ראש הממשלה והצינור הראשי של ראש הממשלה, אבל אז תופסים את רעול הפנים, ובואו נגיד את זה בעדינות, הוא לא היה במילואים כשהסרטון צולם, זה היה פייק, הוא פעיל ליכוד, שלא לומר כהניסט, קיצוני, כנראה מהרצליה, ובסוף הסיבוב הזה, מי העורך דין שמגן עליו? לא תאמינו, אפרים קישון מתהפך בקברו, זה מבקר הפנים של הליכוד. עורך דין שי גלילי, שזו מפלגת השלטון של אותו בנימין נתניהו, שבנו הוא אותו יאיר נתניהו, וצינורו הוא אותו עיתון ינון מגל, חד גדיה, חד גדיה. אבל תעזבו, הרי הכל בגלל השמאל, רק ביבי רוצה לנצח את חמאס. אחרי שהמציא את חמאס, שחרר מהכלא את רוצחי חמאס, שילם פרוטקשן לסינואר, וברח מכל סבב במהירות האפשרית. בסך הכל די הגיוני כאן.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
טוב, תקשיב רגע, בהקשר למה שאמרת, גם אני בזמנו התבטאתי ואפילו תמכתי בסמוטריץ' בעניין הזה, אבל אז עשו לי קצת תדרוכים ועשיתי כמה שיחות, ואני גם חושב שאנחנו צריכים לשבת עכשיו לא רק משרד הביטחון והרמטכ"ל, אלא וגם לא משרד שר האוצר, באמת להושיב את טובי המוחות והמומחים הכלכליים הביטחוניים ולחשוב על כל תפיסת הביטחון, והיא השתנתה. בואי, השתנתה, אמרתי לך, הייתי היום בסיור, יהיה צריך להיות בכל מקרה כפול כוחות בכל מקום. אבל אנחנו, הרכש הזה של הטייסות הוא לא משהו חדש, הוא נועד לשמור על הראש של חיל האוויר מעל הקו האדום, כי ה-F-16 הראשונים הם יותר זקנים ממך, ואם אתה לא סוגר את העסקאות עכשיו, יש תור והתכנסו מדינות אחרות, ואתה מפסיד 10-12 שנה. מבחינת הכוח של מספר מטוסי הקרב המזמינים שלך, אתה יורד משמעותית. ולכן יש פה סוג של קייס, ואני לא אומר את זה כדי לשפוט, לא שופט, אנחנו שנינו מדברים מבחוץ. רק שתדע.
זה יכול להיות שתהיה ועדה, שאם באמת יהיו בטובי המוחות, ואנשים לא שבויים באיזה החלטות קודמות, אלא יסתכלו על זה בראיית האיומים החדשים שנוצרו עלינו, אז הם יקבלו את אותם החלטות. יכול מאוד להיות. אני לא יכול להגיד לך שלא, אבל חייבת להיות ראייה מחודשת של אנשים שלא שבויים. אתה אמרת בעצמך שזו החלטה ישנה, זה לא החלטה מעכשיו. ודווקא מכיוון שהחלטה חדשה ישנה וקרה משהו מאז, אז אולי יותר דחוף עכשיו חמש אוגדות משוריינות? אולי צריך רק טייסת אחת ושלוש אוגדות משוריינות? אני לא יודע, אבל מישהו צריך להסתכל על זה מבחוץ, ולא אנשים שקיבלו את ההחלטות הקודמות.
אז עוד פעם, שיהיה ברור, אין ספק, ואני גם חושב שיהיה בכל מקרה, דיון מחודש על תפיסת הביטחון ועל התקציבים והכל טוב.
אבל הם רוצים את הכסף עכשיו.
לא, אבל זה, עוד פעם, אני אומר לך שוב, זה מה שנקרא הבנק ההכרחי, אנחנו גם ככה ירדנו בצורה תלולה מאוד במספר מטוסי הקרב, זה שמירת הקיים, והראו לי את זה במספרים, והקיים גם הוא לא, רחוק מאוד ממה שהיה ביום כיפור, גם בגלל שהמטוסים הם יודעים לעשות דברים הרבה יותר מתוחכמים וזה, ולכן מה שהסבירו לי זה הצורך שהעסקאות האלה יאושרו, כי אחרת אנחנו מפססים רכבת של 10-12 שנה, ואי אפשר יהיה לתקן את זה. הוויכוח הוא טקטי, לא אסטרטגי.
אנחנו צריכים 1,000 מטוסים לשמירת שמי המדינה, נגיד. אולי עכשיו אנחנו צריכים 2,000 או 100. קרה משהו, אי אפשר להתעלם ממה שקרה.
ולכן צריך לחלק את ההוגה מחדש וכולי, אבל בקטע הזה של מה שצריך לחתום עליו עכשיו, בזה אף אחד לא ייגע, כי זה באמת מספרי הברזל ההכרחיים, וגם ככה אנחנו בגרעון גדול, עם יסעורים, זה גם פיגור ענק, זה כבר נחתם, כן? אבל תשמע, כן, אני מסכים כל מה שאמרת, צריך לצאת מהקופסה הזו, לשבור אותה, לזרוק אותה, ולהתחיל לחשוב על הכל מההתחלה. ואנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה אחרי החדשות.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
אורחים ופיקים, אסף נבו ושרה פלסנר, אחראי לשידור איציק אהרון, ואנחנו נפתח שלום לאלוף מילואים אליעזר מרום צ'יין, מפקד חיי הים לשעבר.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
טוב, אנחנו 7.5 חודשים אחרי התחלת הזוועה הנוכחית, אחרי שחמש, שש, עכשיו שלוש אוגדות של צהל פועלות בתוך עזה, קודשות, מפרקות וכולי, והיום מתח כבד למרכז, כולל נפילות, אזור הרצליה, יקום וכולי, זה צריך להלחיץ אותנו או שזה חלק מהאירוע?
לא, תראה, אני חושב שאנחנו במלחמה שהייתה יכולה להיות הרבה הרבה יותר קצרה, פשוט הרבה הרבה יותר קצרה, אבל קרה פה משהו שנצטרך לבדוק אותו בין ינואר לבין אפריל, שבו במקום לבצע מלחמה, עשינו כל מיני מהלכים שהם מהלכים של דשדוש, ועכשיו אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. זה ברור לחלוטין שמדינת ישראל לא יכולה לנהל מלחמות ארוכות. על מלחמות ארוכות אנחנו משלמים. גם משפטי, גם בינלאומי, גם היחסים עם ארצות הברית, ומישהו פה לא הבין את הדבר הזה, אני מתפלא מאוד.
להערכתך, הדשדוש הזה היה תוצאה של חולשת הדרג המדיני, לחץ אמריקאי, תלות מוחלטת באמריקאים, או חוסר יכולת צבאית לעשות את זה באותו זמן?
תראה, אני חושב שכן היה לחץ אמריקאי, אבל בסופו של דבר, גם המנהיגות המדינית וגם המנהיגות הצבאית נכשלה פה. ואני אומר לך, ואתה יודע את זה לא רק, כי גם אתה היית בצבא הרבה מאוד שנים, כשצהל רוצה לעשות משהו, הוא יצליח לשכנע את הדרג מדיני. כשצהל לא רוצה לעשות משהו, הוא גם יצליח לשכנע את הדרג המדיני. ואם אתה רוצה דוגמאות, אני אביא לך עכשיו שלוש דוגמאות מכל סוג. ולכן אני אומר, גם הדרג המדיני שיכל להורות לצהל, בואו נפרק את החמאס, זה מטרות המלחמה. בואו נפרק את החמאס מיכולותיו הצבאיות והשלטוניות. לא עשינו את זה. למה? חולשה גם מהצד הזה וגם מהצד הזה. הצד הזה צריך לתת הוראה והצד הזה צריך לבצע.
אבל צ'ייני, בוא רגע ננסה בכל זאת להגיד גם, להיות הגונים, לפחות מהכיוון שלי אני אומר את זה, כי אני כמוך, אתה כבוגר המערכת ואני כעיתונאי, חשוף מדי וואן לכל התדרוכים, ואמרו לנו מהיום הראשון שזה ייקח שנה. הבעיה היא, אבל רגע, שנייה, שתי בעיות, שנייה, אחת זה שאין לנו, אף אחד לא הבין שאין לנו שנה, ואל תשכח שאתה בודק מעצמות כמו ארצות הברית עם קואליציות ענקיות ועם לגיטימציה בינלאומית אינסופית, מה הם ניסו לעשות במקומות כמו רקה, מוסול, בצרה וכל שאר הקיני צרעות שהם פי אלף פחות מסוכנים וחזקים מעזה, לא היו שם תוצאות יותר טובות, היו שם תוצאות פחות טובות.
בואו, אני אענה לך, אני מכיר את העסק האמריקאי היטב, הייתי...
אני יודע.
הנציג של ישראל בג'וינט פורסס קומנד, והתעסקנו עם פלוג'ה לא מעט. כולל אנשים שהגיעו משם ותדרכו, והיו גם נציגים מישראל, עשינו סמינרים, אני שם את זה בצד. אני רוצה להסביר לך דבר אחד נורא פשוט. כשאמרו שנה, אני אמרתי שנתיים. אבל אמרנו, בין 4 חודשים לחצי שנה, החלק העצים. ואז, נכנסים כמו שאנחנו עושים עכשיו בכל מיני מקומות אחרים. פנימה והחוצה, פנימה והחוצה, לא בטוח ששיטה הזאת טובה. אבל את החלק העצים היינו צריכים לגמור אחרי 4 חודשים. גם במחנות המרכז וגם רפיח. ואפשר היה לעשות את זה. למה לא עשינו את זה? אני לא יודע. זאת אומרת, התירוץ הזה של אמרו לנו שזה יימשך שנה, כן, נכון, אבל אמרו לנו החלק העצים של כיבוש כל הרצועה, יימשך סדר גודל של 4 חודשים, עם דיליים עד 6 חודשים, ואחרי זה נצטרך עוד חצי שנה עד שנה, אני אמרתי שנתיים, כדי לעשות את מה שעשינו אחרי חומת מגן, ומה שאנחנו עושים עכשיו בג'נין, בשכם, בטול כרם, בכל המקומות האלה. זה מה שהתכוונו כשאמרו לנו שנה. לא מה שאתה אומר עכשיו. אנחנו עוד לא סיימנו את חלק ב'. אתה מבין? זה העניין.
המתח היום על גוש דן מעיד על זה שאנחנו לא כל כך מצליחים, או להפך, הם באמת מרוקנים מלאים כשאנחנו מתקרבים אליהם יותר ויותר?
אני חושב שהחמאס הוא בלחץ. אני חושב שהחמאס עכשיו מחפש פתרונות. החמאס בנה עד עכשיו על זה שמישהו יעצור אותנו. בגלל זה הוא גם לא עושה עסקת חטופים. הוא אומר, למה שאני עושה עסקת חטופים? תעודת הביטוח הזאת נמצאת קרובה אליי, ולכן כל מי שאומר, חבר'ה, רוצו לעסקת חטופים, וזה, אין עסקת חטופים. חמאס לא רוצה עסקת חטופים, כי הוא אומר, או הג, או ארצות הברית, או דעת הקהל הישראלית, או משהו לא צפוי, יעצור את הישראלים בסופו של דבר. והוא אומר, בשביל מה שאני אתן עכשיו את החטופים, אני אצא מהמנהרה, וזה הרי כל הפרשנים הישראלים, מה הם אומרים? אנחנו נמצא כבר את התירוץ לפתוח במלחמה מחדש ולהרוג את סינואר, כאילו שאנחנו איזה מיליציה שעושה הסכם, ואנחנו מפירים אותו לאחר מכן. ולכן אני אומר, חמאס בלחץ, הוא בלחץ מכמה דברים. אחד, ממה שקורה ברפיח כרגע, וקורה הרבה מאוד ברפיח, וזה טוב מאוד, וצריך להמשיך את הלחץ הזה כל הזמן. הדבר השני הוא בלחץ מה שקורה בצפון הרצועה. הדבר השלישי, הוא רואה שהתוכנית שהוא בנה עליה, הבינלאומית והמשפטית, לא עובדת. זה לא עובד. בסיכומו של דבר, אף אחד לא עוצר את ישראל. ישראל ממשיכה לעשות את הפעולה. ולכן, חמאס מחפש דרכים כדי לפגוע בישראל חזק יותר. אני חושב שהמתח היום בא לומר את הדבר הבא. אני רוצה שתגיבו. בואו תגיבו, ככה אני חושב. בואו תגיבו, וישראל, אם הייתה נכנסת למלכודת הזאת, הייתה מגיבה בעצימות גבוהה, אולי היו נהרגים אזרחים, וישראל לא אכלה את המלכודת הזאת, ואנחנו ממשיכים בצד אחר צעד, לפרק את יכולות החמאס, גם ברפיח, גם בג'בליה, וגם בצפון הרצועה, מעל ג'בליה, וחוץ מזה, חייבים, חייבים, חייבים לנתק את המנהרות ברפיח. כי אם לא נעשה את זה, אז אומרים, יכולת שיעורית, יכולת כזו, יכולת כזו, 10 רקטות,
אני
הם
רוצה,
יבריחו עוד רקטות פנימה,
אני
תראו.
רוצה להציג לך את התזה הפוכה. קודם כל יש קונצנזוס, אין אחד שלא חושב שצריך דבר ראשון לסגור את הפרצה ברפיח, וזה צריך
לעשות... ישראל זיו חושב שהפעולה ברפיח שכרה יוצא בהפסד.
לא, לא, לא נכון. הפעולה ברפיח לא, לא קשור לסיפור המחסום, לסיפור המנהרות, לסיפור הקו, זה רק מול המצרים, כי הם צריכים, ואנחנו במגעים טובים מאוד איתם על זה, לשחרר לנו רצועה של 10 קילומטר רוחב בתחומם, ולבנות שם מערך ענק שימנע את זה, ואת זה צריך לסגור איתם.
לא יקרה לעולם.
אני לא יודע, אני שומע דברים אחרים, אבל אני רוצה רגע שנייה, אני זרק את ההקדמה שלי.
10 קילומטר בתוך מצרים?
כן, אני מציע ש...
לא, לא, אני קצת מחובר.
טוב, נו, אני לא, אני מוותר על השאלה, סליחה.
למה?
כי אני מנסה להגיע לאיזושהי שאלה, ושניכם ישר זה, אבל לא משנה, סליחה, ארי תוכה.
תמשיך,
תמשיך. לא עזוב, אין לי כוח לזה. אשכרה הייתי בעזה היום, אין לי כוח לזה. מודה, מודה, הפאק הוא אצלי.
גם לי נשמע עניין של 10 קילומטר בתוך מצרים, פנטזיה, אבל בוא נעבור צפונה. כמה זמן ישראל יכולה להמשיך ככה, במצב שאנחנו רק משחקים פינג פונג איתם, והגליל נטוש?
תראה, תראה, זה אירוע חמור מאוד, אבל אני כבר אמרתי מלפני 3 חודשים, ועשיתי את החשבון, כולל רמדאן, כולל פינוי הכנסייה, כולל הכל. אמרתי בצורה מפורשת, לימודים בצפון לא ייפתחו בראשון בספטמבר, זה לא יכול להיות, כי תחשוב כמה הפעולה תימשך ברפיח, עוד סדר גודל של חודשיים, אנחנו מגיעים איפשהו לאוגוסט, באוגוסט אנחנו צריכים התאוששות, אחרי שסיימנו את החלק העצים בדרום, של בערך חודשיים, משהו כזה, כדי שהכוחות ינו צפונה, יתארגנו וכן הלאה, ואז אנחנו עומדים על הגבול בצפון, ואנחנו אומרים, אוקיי, החלק העצים בדרום מסתיים, עכשיו אנחנו משנים את הסדרי עדיפויות. מערכה עיקרית בצפון, מערכה משנית בדרום, ואז אנחנו מוכנים. ואז אנחנו מחליטים מה אנחנו עושים, האם אנחנו עושים הסכם, או אנחנו עושים מכות לפני ההסכם, כל דבר שיכול להיות בין זה לבין זה, יכול לתפוס. ואנחנו לא נוכל לעשות את זה, לפני, לא נוכל לסיים את זה, גם אם אנחנו נעשה מבצע קטן, לפני סוף השנה, ולכן צריך להסתכל, המנהיגים שלנו צריכים להסתכל ישירות בעיניים של תושבי הצפון, ולהגיד להם את האמת. חבר'ה, אתם לא תחזרו לבתים עד ראשון בינואר 2025. מה הבעיה לעשות את זה ולהגיד את זה, וללכת אליהם ולארגן אותם ולטפל בהם ובכל מחסוריהם?
מה הבעיה? אני אגיד לך מה הבעיה, שאפילו שהיום כמעט 8 חודשים אחרי, הם עוד לא מצליחים להעביר את ההחלטת ממשלה לסיוע הראשוני. זו הבעיה.
נורא. אני מסכים איתך לגמרי וזה נורא. אני פשוט לא יודע מה להגיד. פשוט לא יודע מה להגיד.
טוב, אתה לא צריך להגיד, כי אתה לא בממשלה, אבל זה המצב.
לא, תגיד, זה לא משנה.
אבל רגע, אני רוצה לאתגר אותך. הדיבור, בכל הדרגים אגב, שאני שומע זה שאם ייגמר בדרום, ייגמר בצפון, כי אפשר להגיע, יש מתווה להסכם, שבמסגרתו אגב ישראל עושה כמה ויתורים בתיקוני גבול, שאתה מכיר אותם טוב, כי חלק מהם בכלל קשורים בנקודה הזו באתלית, הנקודה הזאת, סליחה, לא באתלית, בראש הנקרא, הכי צפונית, אתה מאמין באירוע כזה, או שחייבים, חייב יהיה להיות שם סבב כוחני עצים, כמו שנקרא, של כמה שבועות לפחות?
אני חשבתי, ואני עדיין חושב, ואמרתי את זה אחרי, בשמיני באוקטובר 2023. אני חושב שלחמאס, סליחה, לחיזבאללה ולאיראן, אין אינטרס למלחמה עצימה עם מדינת ישראל. המערך הזה של חיזבאללה, הוא נועד למטרה אחרת, כולנו יודעים למה, הוא נועד להרתיע את ישראל.
אתה יודע, מה שאמרת עכשיו זה גם קונספציה.
נכון.
אני חושב שאתה צודק, אל תתבלבל, אבל זה קונספציה.
לא, אבל בן, תבין, מה שאני אומר, אני אומר, נסיים בעזה, נעלה צפונה, נעמיד את 3 האוגדות הכי טובות שלנו בצפון, נהיה מוכנים למערכה, ובאותו זמן נראה אם אפשר לעשות הסכם או אי אפשר לעשות הסכם. ואז נחליט, אבל כשאתה הולך לקונספציה, ואתה לא עושה כלום, ואתה יושן במיטה, אז מפתיעים אותך. אני לא רוצה להיות מופתע. אתה שואל אותי מערכתי, אני חושב שאחרי שנעשה את הצעד הזה, אני מאמין שאפשר יהיה להגיע להסכם בצפון. זה לא הסכם מי יודע מה, כן? זה 1701 משודרג. אני לא יודע כמה זמן הוא יחזיק מעמד.
לא, אבל אתה יודע, אתה צריך שם ברג'ר ובשבא, זה סיפורים. זה אמנם כל פעם 10 מטרים וזה קשקושים.
זה לוותר על הר דוב. שבא זה קל להגיד, זה לוותר על הר דוב.
אני חושב שאנחנו לא נוותר על הר דוב, ואני חושב שאפשר להגיע להסכם גם בלי לוותר על הר דוב.
זהו, זה מה ששאלתי, אתה עונה. פשוט מאוד.
לא, לא. לא, אני אומר שתחבות שבא, אני חושב שגם הם יסכימו להשאיר, ויש 13 נקודות כאלה, שאנחנו במחלוקת
כן,
איתם.
כן.
נפתור חלק מהם, ואני חושב שאוכשטיין מסוגל לעשות את זה, לדעתי יש לו הסכם ביד, ואני חושב שבסיכומו של דבר, לא תהיה מערכה עצימה בצפון, יהיה הסכם כזה או אחר, ובסוף התושבים יחזרו. מי יחזור אגב? יחזרו כל החלשים, וכל אלה שכבר התחילו את שנת הלימודים, במרכז הארץ או ביישובים שהם נמצאים בהם כרגע ומסוגלים להישאר בהם, הם יעזבו ואנחנו עוד יותר מחזקים את מדינת חדרה גדרה. זה המצב, צריך להודות.
רע מאוד. ובנימה פסימית זו, אלוף מילואים צ'ייני, תודה.
תודה רבה. תודה רבה.
פרסומת אחת.
חדש, במימון ישיר, הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד, שלום.
ערב טוב לך.
בוא נתחיל בסרטון ההמרדה. מה דעתך?
דעתי שבמדינה מתוקנת חיילים מצייתים למפקדים, ומפקדים מצייתים לממשלה הנבחרת, וכמו שאתה יודע, הדברים האלה, קצת התבלבלנו בדברים האלה, יהיו אנשים לפחות שהתבלבלו במדינה הזאת בשנה האחרונה, בדבר הכל כך פשוט הזה, שצבא צריך לשרת את ה... או לציית.
לא, אתה אמרת פה דבר חשוב, כי כממריד במרכאות או לא, מדבר, אנחנו לא נציית לגלנט אלא לנתניהו, כשבעצם לוחמים וחיילים מצייתים כל אחד למפקדו ובסוף לרמטכ"ל. הרמטכ"ל נמצא תחת מרות הממשלה דרך הקבינט. זה מה שאמרת וזה נכון.
נכון. טוב, בוא נגיד ככה. לי יש את הזכות לומר את זה. כי אני לא זה שחשבתי שמותר לבוא ולטייסים לבוא ולהגיד שהם מתנדבים יותר, ולאחרים הם לא בא להם, ולמם לא מתאים להם, וכל אחד בקהילת הסבירות, או כהוועדה לבחירת שופטים, כזאת, תהיה כזאת או אחרת. הגנה על עם ישראל היא מעל הכל, ולגן על עם ישראל זו זכות גדולה, והצבא מתנהל על פי פקודות ועל פי היררכיה, ולכן אני עקבי בעניין הזה.
אז מה שאתה אומר, שתופעות הסרבנות בתקופת המחאה נתנו לגיטימציה לחייל הזה במדים, כן בשירות פעיל, לא בשירות פעיל, לבוא ולהגיד מה שאמר?
תראה, ברור שכשאנשים רואים את מה שקרה פה בשנה ומשהו האחרונות, ואת הלגיטימציה היא לא סתם, אלא דמויות בחירות, גם קצינים בחירים, רמטכ"לים, אנשים, אתה יודע, לא אנשים מהרחוב, אנשים... כן, עם עבר כזה או אחר, אומרים שאפשר לעשות מה שרוצים בצבא, אפשר לעשות מה שרוצים במדינה, אז אין צבא ואין ציוד ואין כלום, אז ברור שבסוף זה יגיע, למה? רק צד אחד מותר לו. זה כמו חסימות הכבישים, וזה כמו הפרות, וזה כמו כל דבר. כשאנרכיה מתחילה, היא מתגלגלת לכל הכיוונים, והיא חוזרת כמו בומרנג. ואני לא חושב שאנחנו רוצים לחיות במדינה כזאת, אני רוצה לחיות במדינה מתוקנת, אני רוצה לחיות במדינה שבה הממשלה קובעת מדיניות, הצבא מיישם את המדיניות, מי שמתאים לו ומי שלא מתאים לו עושה את מה שאומרים לו, עד באמת דגל שחור שמתנוסס, ולא כל דבר זה דגל שחור שמתנוסס, וזהו.
אז אני קצת חולק עליך, חבר כנסת קלנר, כי תעשה מבחן פשוט, האם את הטייסים שאימו להפסיק התנדבות מעל גיל 40 ומשהו, אפשר היה בכלל לנקוט נגדם סוג של הליך חוקי? התשובה היא לא, כי מה שהם אמרו ובסוף גם לא ישמו, לא היה בניגוד לשום חוק. לעומת זאת, הבחור שצילם את עצמו לגמרי, ואני מקווה מאוד שגם ינקטו, ולכן הוא גם נעצר ונחקר, ולכן אתה לא יכול להשוות את זה לזה. ואגב, מבחינתם של מיליוני ישראלים, שנייה, משפט אחרון, משפט אחרון, אחרון, מבחינתם של מיליוני ישראלים, מה שנעשה פה בהפיכה המשטרית, שאתה קורא לרפורמה משפטית, הוא אבא ואימא של דגל שחור.
נכון, ומה שקורה בחילות השדה, ואני מדבר עם הרבה מאוד אנשים שנמצאים שם, זה שהם לא מוכנים להפסיד את המלחמה, והם לא רוצים. אז כל אחד, אז אני שוב אומר...
ואת חושב שאני מוכן להפסיד את המלחמה?
היו פה אנשים שדיברו על זה שבספטמבר לא יהיה לנתניהו צבא. היו פה אנשים שאיימו שלא יהיה פה חיל אוויר. אנחנו היינו במדינה הזאת, זה לא היה לפני מאות שנים. זה היה בשנה האחרונה. ואתה יודע מה, לזכותו של החייל הזה אני יכול לומר, לזכותו, ואני עוד פעם אמרתי את מה שיש לי לומר על לגנותו, אבל לזכותו אפשר לומר... זה שהוא לפחות לא פותח את התיאבון לכל הנוחות, כי הם יודעים שיש פה מישהו שמוכן להילחם בהם. לעומת זאת, אלה שאמרו לא נתנדב, לא נבוא, והצבא התמוטט, פגעו קשה בכושר ההרתעה של מדינת ישראל.
אתה יודע שהנוחות יודעים שגם כל אלה שאמרו שהם לא התנדבו, מוכנים ויגיעו להילחם בהם, וגמרנו את זה בזמן אמת.
הם לקחו בחשבון שצהל מתפורר, אין ספק.
ובאמת, כל המדינה התפוררה, והמבוגר האחראי שהזהירו אותו, שזה מה שמביאות הפעולות שלו, היחיד שיכול היה לקבל החלטה ולהפסיק את הטירוף, לא קיבל אותה.
אלה שקדחו את החור בספינה,
זה מי שניסו לשנות את המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל.
עוד שאלה.
או המדיניות שלנו שתתמודד את המדינה. בסדר, או שאנחנו נמשיך לשלוט ולחיילי גולני וגבעתי לא יהיה ייצוג בוועדה למינוי שופטים, או שתתמודד את המדינה.
את הכל גולני וגבעתי זה אתם, נכון? כמו שהחייל הזה מייצג 100,000 לוחמים.
לא, בואו לא ניכנס לזה.
אבל לחיילי גולני וגבעתי היום, בואו נגיד לך, חלק גדול מהם, אתה והחברים האחרים סירבתם שיהיה להם ייצוג בוועדה לבחירת שופטים.
ממש לא, זה מה שאמרת עכשיו זה דיבה. והוועדה לבחירת שופטים, אגב, שופטים לא, זה לא בחירות, אבל שופטים לא נבחרים כמו שנבחרי ציבור. זה לא בחירות דמוקרטיות, זה משהו הרבה יותר מקצועי. אבל זה בכלל תורו של אריה כבר שאל לשאול שאלה. אריה.
רק שאלה באמת.
אני רק שאלה.
אני רק שאלה קצרה. זה בסדר שהבן של ראש הממשלה מהדהד את הסרטון הזה?
אני אמרתי דעתי, אני לא מעדד את הסרטון הזה, ואני חושב שלא צריך לעדד את הסרטון הזה, כי הדבר הזה הוא לא דבר נכון. זה לא קשור לדבר, זה מהתחלה אמרתי. אבל זו המציאות, כשלצערי הרב שמעדדים פה כל איזה, כמה מהממ"מ לא יבוא, וכמה מהצבא וזה, ומתפארים והופכים אותם ליפי הבלורית והתואר שמצילים את האומה, ועד היום האנשים האלה, חלקם מאחים לנשק במקומות אחרים, עוד מסתובבים ואפילו לא מתחייבים שבפעם הבאה הם לא יפגעו בארצם.
למה לא מתחייב? אני אומר לך שאם אתם תחזרו למופרעות הזו, לא תהיה מדינה. לא תהיה מדינה, כמו שאתה, נדמה לי אם אני זוכר נכון, אתה בחור עם כיפה, כמו שאתה לא תישאר פה דקה, אם מישהו ינסה לשנות את העובדה
ש...
רגע, למה אבל... אני גם מקשיב לך מדי פעם, שאם מישהו ינסה להרים יד על היהדות של המדינה, אגב, גם אני אפגע מזה, אני לא אשאר פה דקה מטאפורית, אני אמות פה, אבל אולי הילדים שלי...
אבל אתה מרים יד על הדמוקרטיה של המדינה,
לא, אתה מרים יד, אתה שינית פה את הדבר הזה.
זה ויכוח של שנה שעברה.
נכון, זה בא לעשות, אבל מי שמפיל את כל האחריות על מה שקורה פה, עכשיו זה מר קלנר עם הקשקושים.
לא, גם אני.
אוקיי, אז גם אני אם ככה. בקיצור, אתה לוקח את המצב המחפיר שהבאתם אותו אלינו, אותנו אליו, סליחה, שהצפון מפונה, שאנחנו במטווח של חיזבאללה, שעל הדרום לא נרחיב את הדיבור, שהיום ירו גם על המרכז, ואתה אומר, זה הכל בגלל המחאה.
לא, אני לא אומר שזה הכל בגלל המחאה, אני אומר שזה הכל בגלל האויבים שלנו. אני אומר שהכל בגלל האויבים שלנו, האויבים הרצחניים שלנו, שזה האויב האמיתי שלנו. אנחנו כולנו פה אחים שצריכים להילחם באויב האמיתי. אני לא, גם לא משנה מה יהיה במדינה הזאת, אני אגן על האחים שלי. ולא משנה, גם אם המדינה הזאת עכשיו נמצאת תחת שלטון שלדעתי, הוא דמוקרטיה מאוד מאוד מנוונת, ולא נותנת ביטוי להרבה מאוד ערכים, אני חושב שעל האחים שלי צריך להגן, על האחים שלי בבארי,
אגב, רק בשביל...
ועל כל אחד אחר.
רק בשביל לסבר את האוזן, הרבה לפני שהיית חבר כנסת, אני הטפתי לרפורמה משמעותית במערכת המשפט, כמובן שלא פיללתי כמו מיליונים, לדבר המופרע שאתם הבאתם, אבל לעזוב את זה רגע. איך הרגשת, אם צפית בתחקיר על מאיר רגב?
האמת היא שלא צפיתי, צפיתי באיזה...
אף אחד בליכוד לא צפה.
אני צפיתי בתקציב, אני מגיע לך מה, רמת האמינות לצערי הרב של רביב דרוקר, וגם דברים שהוא כבר עשה, תחקירים על הצוללות, ועל פה, ועל שם.
הצוללות הניב סדרה מפוארת של כתבי אישום? משפטים מתנהלים, אפילו הרשעה אחת כבר הייתה.
מתנהלים, אנחנו גם רואים, כל מי שעוקב אחרי המשפטים גם רואה מה קורה במשפטים האלה, ואני חושב ש...
מה, הייתה כבר הרשעה אחת, מה קורה במשפטים של הצוללות? אתה מפזר פה פייק ככה ב... נתניהו, אבל נתניהו, ברגע שהיועץ המשפטי בזמנו אמר שהוא לא חשוד, גם אני התיישרתי. הכל בסדר. אלה כללי המשחק.
שוב, ברור שאלה כללי המשחק, כי בסופו של דבר הוא זה שמגיש את כתבי האישום.
אבל בקיצור, אתה קובע שהתחקיר הוא פח בגלל דרוקר, בלי שצפית בו. טוב, בסדר.
נכון, שהתחקיר הוא מגמתי והכל, אז אני לא יודע מה האמת ומה לא האמת. אני כן יודע שהשרה מירי רגב רוצה ומגישה לדעתי תביעת דיבה כנגדו. אז גם זו אמירה.
אתה יודע כמה איומים של תביעות דיבה היא פיזרה בזמן האחרון ולא הגישה כלום, ואני מרשה לעצמי להסתכן שגם פה היא לא תגיש.
אז אני יודע כמה תחקירים פרסמו בעיתונות, כמה תחקירים כבר התפרסמו בעיתונות ולא יצא מהם כלום, גם זה, גם אני וגם אתה.
ותחקירים רבים אחרים יצא מהם הרבה. ואגב, זה חלק מהדמוקרטיה. תחקירים עיתונאים ותקשורת חופשית זה חלק מהדמוקרטיה.
בוודאי.
שאתה מדבר עליה גבוהה גבוהה.
אין ספק, בן, ואני גם אשמח להתייחס כשדברים יתבררו, אבל לא סתם על סמך תחקיר.
אתה יודע שרק במשפט אחרון, כל התחקיר הזה זה לא הזיות של דרוקר, הכל זה מסמכים, וואטסאפים והקלטות, הכל, מהתחלה ועד הסוף.
אני ראיתי, קיבלתי בחילה, אני ראיתי את התחקיר, קיבלתי בחילה, אבל יש שם הרבה יותר מדי דברים שנשענים על מי שעזב את המערכת בכעס, ואנחנו כבר ראינו לא פעם אנשים כאלה שבאים וממציאים דברים, או מנפחים דברים, או זה. אני קיבלתי בחילה, ואני למירי רגב לא צריך עוד שום תוספת, אחרי שראיתי אותה מחייכת מול בית הכנסת בכפר דרום, ואחר כך משתלחת ותוקפת בחריפות את כל המפקדים שלה אז, שהיא גיבתה אותם, אני לא צריך כלום יותר עליה. כלומר, אני איתה גמרתי מזמן, אבל התחקיר יש לו נקודות חולשה.
יש נקודות חולשה, וגם אני מסכים, אבל הוא היה מהטובים. טוב, חבר כנסת קלר, משהו שלא אמרת?
לא, אני מקווה שאנחנו מחלים לחלי צהל, ביטחון גדול, שיחזרו עטורי ניצחון, וש...
לכולנו.
את החטופים שלנו בשלום ובמהרה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אמן, תודה.
תודה רבה.
חבר כנסת מתן כהנא, מחנה ממלכתי, שלום.
שלום לך,
שלום, שלום אריה ובן.
אנחנו לא יכולים לפתוח איתך בלי לשאול על... כי היית פשוט שר דתות וסגן שר דתות, אחרי אסון מירון, ואנחנו בשעות האחרונות חרדים מתבצרים שם, ואני מדבר על מאות, קוראים לשוטרים נאצים, והכל תחת מטווח של חיזבאללה, אני, כאילו זה, אנחנו חיים בעולם מחורפן.
כן, יש...
לא נכון שהשוטרים יקומו וילכו, יגידו להם, אנחנו בעוד 10 דקות הולכים, תשארו,
אני הולך, תראו, מה שאני אקרא.
אני דבר ראשון רוצה להגיד שיש קומץ קטנטן וקיצוני מאוד, שפשוט פועל נגד כל מה שמדינת ישראל תנסה לעשות שם ולהסדיר, כולל שנה שעברה, כולל לפני שנתיים, והדבר שהכי מבאס זה שזה עלול להשחיר את פניהם של מאות אלפי חרדים יקרים ושומרי חוק שנענים לקריאות מדינת ישראל שלא לבוא ולשמור על הסדר, וזה הדבר שאסור שיקרה. באמת, זה קומץ קטנטן של איזה פלג קיצוני ביותר,
נכון.
שכל שנה עושה את הבעיות האלה, ואני אומר לכם שגם בשנה שאנחנו ניסינו לעשות את המיטב, כדי לעשות שם את ההילולה הכי טובה, ושאפשר, הם באו וחתכו לנו חוטים, ושברו טלוויזיות, ושברו רמקולים.
והם ממש לא מייצגים את הרוב
לא החרדי.
לכן שאלתי אם נכון להגיד להם, אתם יודעים מה? תישארו. תישארו, אנחנו הולכים.
אני חושב שלמדינה יש אחריות כלפי תושביה, כן. גם כשהם...
אבל לסכן הם... עכשיו 1,000 שוטרים שם בגללם?
שאלה טובה. בוא נתקדם.
לפעמים אני אומר לעצמי, חבל שאריה לראש ממשלה, רק בגלל הקטעים האלה, כאילו, יאללה, אנחנו הלכנו, תודה. תגיד, בני גנץ הציע, הגיש הצעה לוועדת חקירה ממלכתית לממשלה, יש לזה סיכוי? אנחנו יודעים הרי אם יש לנו עסק.
תראה, אנחנו יכולים פעם אחר פעם להגיד מה שנראה לנו כנכון במדינת ישראל, אנחנו חושבים שזה תזמון טוב, כי באמת מתחיל, הרעל של השבעה באוקטובר מתחיל לעלות ולהישפך לכל מיני כיוונים, ודווקא ועדת חקירה ממלכתית יכולה להרגיע את הרוחות, כי יהיה ברור שעכשיו תהיה ועדה עם מנדט רחב, שתמצא את האחראים ואת האשמים אם ישנם, ותעשה סדר בדברים האלה. ואנחנו חושבים שיכול להיות לזה אפקט מצנן על הרעש החברתי שיש פה, וגם תודה, בסוף, כן, זה גם יכול לעזור לנו בכל מיני שיקולים מבצעיים להמשך.
זה יכול גם לעזור בהג, יש כל מיני מומחים שאומרים, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל יש...
המציאות שלי לא בתחום הזה.
בהנחה שהממשלה לא תרצה למנות עכשיו, אולי בשייך לא תהיה לברירה, יש דרך עוקפת למינוי ועדת חקירה ממלכתית, והיא באמצעות הוועדה לביקורת המדינה, ובתנאי שמבקר המדינה כתב דוח, אפילו מסקנות ביניים של דוח. אולי צריך ללחוץ על הרמטכ"ל שישתף פעולה וייתן מסמכים?
ייתכן מאוד, לא הכרתי את הנתיב הזה שיצאת עכשיו, אבל זה בהחלט משהו שכדאי לשקול אותו. אגב, אבל אתה יודע, גם ועדה לביקורת המדינה, אני לא בטוח שיש רוב לאופוזיציה. אז אני לא בטוח שגם אז זה יעבור שם.
נדמה לי שהיושב ראש אמור להיות מהאופוזיציה, אבל אין לו רוב שם.
היושב ראש מהאופוזיציה, אבל אני ממש לא משוכנע שיש רוב לאופוזיציה. אבל תראה, ועדת חקירה תקום, ואם זה לא יהיה עכשיו, זה יהיה אחרי שתקום ממשלה חדשה. כי בסופו של דבר, באסון הזה של השבעה באוקטובר, האסון הכי חמור שקרה למדינת ישראל, ממש בסדר גודל תנכי, לא ייתכן שנעבור עליו לסדר היום בלי ועדת חקירה. אגב, אני באמת חושב גם שזה ירגיע את הרוחות, כי אתה יודע, כולם, כל אחד מאשים את הצד השני, ואתה יודע, תהיה ועדת חקירה ממלכתית, והיא תקווה מי אחראי.
טוב, על זה הסכמנו, תגיד, לא הייתה טעות להודיע שאני אעזוב ב-8 ביוני, אם וכאשר, ובינתיים אתם מדממים, וקצת עושים מכם צחוק, ונתניהו כמובן מורח אתכם, ועכשיו הוא יחדש את המסע ומתן, ודקה לפני סוף האולטימטום, הוא ימציא משהו, ויעשה לגנץ מה שהוא עושה תמיד, לכל הגנצים בהיסטוריה, הוא מקרקס אותם.
תראה,
בן, אם אנחנו עכשיו מדממים מנדטים, וזה בעתיד ימנע דם אמיתי של חיילים, אז זה שווה את המחיר. אנחנו לא נכנסנו לממשלה, אנחנו לא נכנסנו לממשלה הזו משיקולים פוליטיים, אנחנו גם לא נשארים בה משיקולים פוליטיים. וגם אם עכשיו ירדו קצת מנדטים או יעלו קצת מנדטים, זה לא משנה. אנחנו נעשה מה שבעינינו נכון למדינת ישראל. אם תהיה לנו השפעה, ולמה נתנו לכאורה, למה גנץ נתן את האולטימטום הזה? כי אנחנו רוצים להישאר בממשלה, זאת האמת. רוצים להישאר עם הידיים על ההגה בעת המאוד קשה הזו למדינת ישראל. אבל אם אין לנו שום יכולת להשפיע, אז לא נישאר. ואנחנו רוצים לראות, נתנו לנתניהו אפשרות להגיד, הנה, תקשיבו, אנחנו, אוקיי, זה עולה על איזשהו נתיב שנוסע לכיוון הגיוני בחטופים, בסוגיית היום שאחרי. כדי לראות שאנחנו באמת רציניים ורוצים להישאר שם.
אבל קודם כל אמרת פה, כי יצא לך כזה פתאום שאתם רוצים להישאר.
לא, השאלה היא... זה לא יצא לי.
אז אני אשאל אותך אחרת. האם מבחינת ניהול המלחמה, נניח הפעולה עכשיו ברפיח, כל ההתנהלות מול עסקת חטופים כן או לא, גנץ ונתניהו מיושרים? למיטב ידיעתך.
התשובה היא לא, כי עם רפיח הרי גנץ ואייזנקוט חשבו שנכון לעשות כבר לפני 3 או 4 חודשים.
אבל לא עשו, ועושים עכשיו, אז אתה יודע.
אז אני אומר, אז אני לא תמיד, אני לא מודע לכל השיקולים של נתניהו, מתי הוא מקבל החלטות ומתי הוא לא מקבל החלטות, או לרוב הוא לא מקבל החלטות.
לא, אבל עכשיו הם תומכים בפעולה כפי שהיא.
נכון, אבל אנחנו כל הזמן אמרנו שאנחנו רוצים רפיח. עכשיו תשמעו, אם עכשיו תהיה הזדמנות אמיתית לעסקת חטופים, אז יכול להיות שהכל ייבחן מחדש. הרי מלחמה באמת זה עולם של אי-וודאות. ולהגיד עכשיו, לקבוע במסמרות דברים שהם נכונים, אין דברים שנכונים forever בזמן מלחמה. מה שנכון לדקה הקרובה לא בטוח שיהיה נכון מחר. ואני כן חושב שאם עכשיו תהיה הזדמנות להגיע לעסקת חטופים, אז צריכים לשקול מחדש את הצעדים המבצעיים המיידיים שלנו. אבל אתה יודע, גם היום הנה ראינו פתאום שיורים טילים לגוש דן, ויורים טילים לעוטף, ויורים זה. בסוף אנחנו מבינים שהמלחמה הזאת תהיה ארוכה, ואם יש מישהו שמנסה לספר לנו שתהיה מלחמה קצרה שתיגמר בטווח הזמן הקרוב, אז הוא מאחז את עיני הציבור, והמלחמה תהיה ארוכה, ולכן אנחנו חושבים שהמלחמה הזאת צריכה להימשך, רק על סדר בסדר הקדימויות צריכים לתת עדיפות לחטופים.
חבר הכנסת מתן כהנא, תודה רבה, אריה.
תודה רבה.
נגמר הזמן, תודה מתן.
תודה.
פרסומות. יצחק שיימין, איש מאירון, שלום.
ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב לכם.
אז מה קורה שם עכשיו?
תשמע, מה שקורה פה במירון, אני נמצא פה למעלה מ-40 שנה, ואני כל שנה עורך צעודות, נותן לאנשים לאכול ולשתות. השנה בניגוד לשנים האחרונות, פה נמצאים במצב של מלחמה.
זה הכל תיאורי רקע, כמה החרדים יש עכשיו במירון, או היו במהלך היום, ומה הם עשו?
מה פה שמה הם עשו? מה שמעניין אותם זה דבר אחד, זה להתפלל. אין להם מה לעשות פה יותר מזה.
אבל זה אסור, זה שטח שלא יסגור.
יש עכשיו כמה מאות שמתבצרים שם כדי להמשיך להתפלל, והמשטרה מנסה לפנות אותם?
המשטרה מנסה כל הזמן לפנות. המשטרה גם כשהייתה תהלוכה לא מזמן והייתה בתל אביב, היום היה נפילות בכפר סבא, אז המקום הכי פחות מטווח זה מירון, לא אר מירון, אלא מושב מירון. פה לא הייתה נפילה אחת, אבל היות וזה מדובר בחרדים, אז צריך לאסור ולגמור את
בעצם,
הכל.
אתה בעצם מגן על זה, זאת אומרת, אתה לא מבין שזה... ברגע שנסראללה יודע שיש לו כזו התקהלות, בהרצליה אתה יכול להיכנס שנייה לחדר האטום, אבל כשיש אלפי חרדים במירון, אין להם לאן להיכנס.
נסראללה כנראה לא יודע שבצפת יש אלפי יהודים, והוא יכול להגיע אליהם בכל מצב נתון. ואם הוא לא עושה את זה, אז הוא עושה את זה ממניעים אישיים שלו, ומסיבות שלו הוא עושה את זה. זה לא שהוא מתחשב ומרחם עלינו, אבל... ברגע שמדובר באירוע חרדי, אני לא אומר שהמקום לא נמצא...
זה אתה אומר אחרי שאירוע חרדי גרם למותם של 45 איש, שלמרות שעשו אותו, למרות הקורונה, למרות ההגבלות, למרות ההתראות, למרות הכל, ואחרי זה אני רואה שהמסקנה שלך מהאירוע הזה, זה לקחת את הצ'אנס עוד פעם, בסך הכל הגיוני.
זה לא לקחת שום צ'אנס, אני לא אמרתי שבאותו רמה השנייה, אל תכניס לי מילים בפה, כי מה שאני אומר, היו צריכים לעשות, לא, אז אני אסביר את מה שאני אמרתי, היו צריכים לעשות את זה בהתחשבות שונה, ולא לבוא ולענות אנשים ולהכניס 30 איש לתוך מתחם כזה גדול, ולבוא להגיד להם, אתם תהיו פה, בוא, זה מוגזם, וזה מוגזם ברמה מטורפת. כשהייתה תהלוכה בצפת, לפני שבועיים, הכל היה מסודר, אבל, והכל היה בסדר, וזה לא היה מוגבל באנשים.
אבל גדולי ישראל בדור הזה קבעו שיש פה פיקוח נפש.
גדולי ישראל, לא. פיקוח נפש וגדולי ישראל זה תשאיר להם אצלם ואל תייצג אותם. אתה שואל בתור כתב, מה היה אמור להיות פה? היה אמור להיות פה התחשבות, אבל תמיד כשהנושא הוא נושא חרדי, יש החמרה. זה כן. שנהרגו
כפי שראינו
40...
באסון מאירון. קיצור, אתה מדבר שטויות,
כן, כפי שראינו,
אבל שטויות מטובלות שמראות לנו מבין, שאתם אפילו מבין לא מבינים את גודל המצב, את גודל העירייה, את גודל הצ'אנס.
בשטויות אתה מדבר ולא
בסדר,
אני.
בסדר, טוב, אז אני מדבר שטויות, ואתה 40 שנה מאכיל אותם במאירון, הבנו. כמו שאמר אריה בהתחלה, פשוט היה צריך להגיד להם להיכנס וללכת, ומכובדי יצחק שייבין הספיק לנו ממך תודה.
תודה רבה, רק בעומר שמח.
כן, בוא נצא לפרסומות ונחזור. הותר לפרסום שסמל ראשון בצלל צבי קובץ' בן 20 מירושלים, לוחם בנצח יהודה, חטיבת כפיר, נפטר מפצעיו, הוא נפצע קשה ב-22 החודש בקרב ההוא בצפון רצועת עזה. שלום לחברת הכנסת קרין אלהרר, יש עתיד.
שלום בן, שלום אריה.
יחד עם...
הדברים, להשתתף בצער המשפחה, בצער הראשון בצער צבי קובץ', באמת שזה מפלח את הלב.
חד משמעית.
כל פעם שיש הותר לפרסום.
נכון, ואת יחד עם יואב סגלוביץ' ממפלגתך כתבתם לפרקליט המדינה בקשה לפתוח בחקירה נגד יאיר נתניהו וינון מגל שהפיצו את סרטון ההמרדה. מה בעצם ההסמכתה החוקית לזה?
קודם כל יש את סעיף מפורש בחוק העונשין, סעיף 134א, שקובע שפרסום של המרדה זו עבירה שבצדה 5 שנות מאסר. אנחנו מדברים על מצב שבו ישראל מצויה בשעת לחימה. מדובר בסרטון המרדה, שבעצם פוגע בשרשרת הפיקוד, אומר לא הרמטכ"ל, לא שר הביטחון, כל זה לא מעניין אותנו, הדבר הכי שמעניין אותנו זה ראש הממשלה. עכשיו, זה כשלעצמו דבר חמור במיוחד. אבל, שאנשים המקורבים ביותר לראש הממשלה מפרסמים את זה, בשעה הזאת זה בעינינו ליקוי מאורות.
אני מניח שפניתם זה... בדרישה דומה גם בתקופת הסרבנות במחאה. כשרמטכ"לים לשעבר ואלופים קראו...
אני ממש מסרבת בכל תוקף לסימטריה המאוסה.
זו סימטריה מאוסה? זו סימטריה מאוסה? הסרבנות שפתחה לא, פתח ושכנעה את הנוח'בה לא. שישראל חלשה, זה סרבנות מאוד.
סליחה, עם כל הכבוד, שחיילים אמרו שהם יפסיקו את התנדבותם, זו לא סרבנות, כי הם לא חייבים לבוא.
אבל הם גם קראו לאחרים לסרב לשרת.
לא?
אריה, לא היה אף גילוי סרבנות.
מהציטוטים אני אביא לכם, ואת זה הנוח'בה
הבין, אז אנחנו נביא לך שקראת למרי אזרחי בהתנתקות, ומאות חיילים סרבו בהתנתקות.
את הכתם הזה לא יסירו מעל המחאה לנצח.
לא. סליחה.
אז הכתם הזה מונח עליך מתקופת ההתנתקות, וממאות סרבנים תכלס,
ואלפי... אני אמרתי לא להפציץ באיראן, אמרתי לא לפנות יהודים.
אריה, גם לא הייתה שום מלחמה כשאמרו את זה, על ההתנדבות.
הם הזהירו שמיד תהיה מלחמה.
כשפרצה המלחמה כולם באו.
הם הזהירו שזה גורם לסכנה ברורה
מיידית. אתה מערבב את הסיפור של ההחלשה, שהאחראי עליה הוא האחראי, לסיפור של סרבנות. עובדה שלא היה לך שום בדל של חוק, שיכולת להגיש משהו נגד החוקים.
היו 100 חוקים, אבל הפרקליטות הייתה איתם.
אפילו אחד לא. לא 100 חוקים, אפילו אחד לא.
הפרקליטות הייתה בעד המחאה.
תביא לי את החוק שעליו עברו.
המרדה, הסתה להמרדה.
לא, מתנדב אתה לא חייב.
בוודאי.
ממש לא הייתה המרדה.
הכל בעיני המתבונן, חברים.
לא, הכל בעיני החוק.
ממש לא בעיני המתבונן.
צריך ללמוד משפטים ולהבין את זה. פשוט חוק.
תקשיבו, עם כל הכבוד.
משפט סיום.
משפט סיום, אני באה ואומרת. לא יאיר נתניהו ולא ינון מגל מורמים מעם. תבדקו, ימצאו את הדין. אם הייתה עבירה, צריך להעמיד לדין, ואם לא, אז לא.
תודה רבה לך.
תודה רבה
לכם. תודה רבה.
עורכי ומפיקים אסף נבו ושרה פלסנר, חי על השידור איציק אהרון, עורכי הדיגיטל דוד זבולוני, אסף חרמוני ואליעזר בן יהודה. אחינו ספורטים פרימו וצביקה שרף. נחזור מחר להמריד אתכם מעלה. יאללה,
להתראות. להתראות מחר.
ב-103 FM ספורט עם משה פרימו וצביקה שרף.